אני באמת, אני אז בוא נגיד, נתחיל ככה. קודם כל, השיעור יהיה בעזרת השם להצלחתם של חיילינו וכל אנשי כוחות הביטחון, לרפואתם השלמה של כל החולים והפצועים ובתוכם. איתמר חיים בן ציפורה, אברהם חיים בן מאיה, איתן אברהם בן אפרת, בניה בן שלומית, טל רפאל בן יפה, אביתר מנחם חיים בן זהבה, אביתר בן קרן, בתוך שאר אפרים בן ג'ולד, בתוך שאר חולי עמו ישראל, אמן. ולעילוי נשמתם של כל הנופלים והחללים ובתוכם חנה בלה בת משה עליה השלום, מנשה בן אברהם יעקב, בתוך שאר הנופלים והחללים, השם יקום דמם, ובעזרת השם לעילוי נשמתם הטהורה. אז ראיה לכך, אני אספר לכם מעשה שהיה לפני, לדעתי כבר למעלה מ-10 שנים. הזמינו אותי להעביר איזשהו שיעור בהזכרה של אישה שנפטרה. מעניין היה, זה היה של יהודי מבוגר שאשתו נפטרה. כמעט קצת יותר משנה לאחר מכן זכיתי גם כן לחתן אותו בנישואיו השניים. זה היה בגיל מופלג, אני לא אגיד פה גילאים כדי שלא אני אכנס פה לבעיות וזה, בסדר? זה היה בגיל מופלג. החתונה הייתה ברמת רחל בירושלים, קיבוץ רמת רחל, סמוך לירושלים. ואני עומד שם, אני מאוד מתרגש, וגם אני רואה ככה באמת אנשים, אתם יודעים, כל החיים עוד לפניהם, ואני רואה את הרי ירושלים, אז אני אומר לציבור, זה ממש החזון הנביאים, עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, פה זה ממש חוצות ירושלים כפשוטו, הנה לנו הרי יהודה, ובא לקפוץ לי ללשון גם עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, כי כל האנשים שם היו מזווה, אמרתי, אני ברוך השם לא יצא מהפה, בכל זאת מתחילים חיים חדשים הזה. אבל בהזכרה של אשתו שנפטרה שנה לפני כן, אני מגיע לשם. והכנתי מראש, כמו שאני שולח פה לחיים, אני שולח דף. אז הכנתי מראש דף אחד, ככה דפי מקורות, שאנשים יהיו בעניינים, ידעו מה אני מדבר. וכשאני מגיע והוא מוסר לי את הדף, אז פתאום הוא נותן לי קובץ של איזה 10 עמודים. של 10 דפים שהוא מביא לי ככה, מסתכל. אז אני אומר, אולי יש פה מרצים ככה, כמה רבנים, אולי מרצים שבאים לדבר, ועשו קובץ שזה. ואז אני מסתכל שעשיתי דף מקורות לשיעור. אבל אתם יודעים, לפעמים אתה מכין איזה שיעור, אתה לא, ברוך השם, מעבירים שיעורים כאן וכאן ובכמה מקומות. אתה צריך כדי להיכנס לעניינים, אתה מסתכם לך מה המהלך של השיעור. ואני רואה שכל המהלך של השיעור שלי נמצא בדפים שאחרי כן. ובטעות שלחתי לו, במקום את הקובץ של הדף מקורות, את כל ה... עכשיו, היה שם מהיריב, ואני התכוונתי לפנל מהיריב, אני קולט את הדבר הזה, שולם למוישה, אני קולט את הדבר הזה, אז במקום להתפלל ערבית, אני יושב שם ומתחיל לעבור על כל הדפי מקורות ולתלוש, לעשות ככה, בסדר? ולהשאיר את הדף המקורות ואת כל מה ילך, כן? ולמה אני מספר לכם את הדבר הזה? כי זה מה שקרה גם עכשיו. הרי אני מכין תמיד דף אחד שיהיה לכם בכיס. פתאום אני מגיע לפה ואני רואה שמעודק. אני אומר, מה קרה? אולי חיים רצה לעשות איזה ברכה לכבוד חנוכה? ואז אני רואה שכל המהלך של השיעור נמצא פה. אז אתם יכולים לשמור את זה באהבה רבה, אבל עכשיו כשמתכוננים לשיעור, תעברו על הדף מקורות כפי שהוא. אחרי זה, מי שרוצה שיהיה לו בכיס, אז זה בשמחה רבה, לא אין סודות. הכל טוב, אבל רק שתדעו שזה מה שקורה פה. בסדר? זה דבר אחד. זה מה שאני אומר, אז אפשר לעשות ככה. עכשיו אבל למעשה, קצת על השיעור וקצת על הנושא של הפרשה וקצת על חנוכה. ורוצה להקדים ולומר, ולפני השיעור עצמו, משהו על הפרשה ולקראת חנוכה. אולי גם נסיים עם משהו על הפרשה, ויהיו הדברים גם לעילוי נשמת סבתי היקרה, אסתר בת יוסף, עליה השלום, שאנחנו בתוך ה-30, לפטירתה. ואתם יודעים, מוריי ורבותיי, יש משחק של ילדים שנקרא ארץ ציר. אתם מכירים את המשחק הזה, ארץ ציר? כן, משחקים אותו. מי שלא משחק, זה משחק טוב, משחק אותו באוטו, במקום שהילדים יהיו באוזניות, טלפונים, דברים כאלה. זה משחק שמחבר את המשפחה, גם קצת מוסיף בידיעה והבנה, ידיעת הארץ וכו'. והאות הכי קשה בארץ עיר, מי יודע להגיד מה האות הכי קשה בארץ עיר? לפחות אצלנו זה האות, או יפה, וו, וו, נכון? כי אין מין בוו, אין חיה בוו, חוץ מווירוס, נכון? בסדר? וראו זה הפלא, זוהי האות הקשה ביותר, ופרשת וישב, שנקרא בעזרת השם בשבת הבאה עלינו לטובה, הרי שחוץ משמו, שמונה פסוקים, כל הפרשה כולה מתחילה באות וו. פלא פלאים הדבר הזה. זה אות קשה, ולמעלה ממאה פסוקים מתחילים באות וו חוץ משמונה פסוקים. ומה המשמעות של השמונה פסוקים האלה? טוב, נו, אז אנחנו נמצאים ערב חג חנוכה, עוד שבוע חג חנוכה. שמונה פסוקים שבהם לא מתחילים בוו, חנוכה. אבל חוץ מזה שזה וורט יפה, למה זה ככה? למה זה ככה? כי פרשת וישב זה פרשה של הרבה וי. וי זה כאב, זה צער. יש בה הרבה מאוד וי. יש את מכירתו של יוסף ונפילתו של יוסף לבור וירידתו למצרים. ויש את שנאת האחים. ויש את הסיפור על זה שנולד יהודה ותמר ופרץ. יש בזה הרבה וי. עד כדי כך שאומר המדרש שכולם בפרשה הזאת יושבים בסק ותענית. אבל מה עושה הקדוש ברוך הוא כשכולם יושבים בסק ותענית? בורא את אורו של משיח, כי כולנו יודעים את הסוף, וכולנו יודעים שכל הגלגולים שהתגלגלו בפרשה, שהיו נראים כנסיגה לאחור וכדברים וי וי וי, הרבה ווים, אבל יש תמיד נר קטן שמאיר את האור בתוך החושך, באמצע החורף, בסוף החודש, אין לך עוד חג בישראל שהוא נמצא בסוף החודש, תמיד החגים נמצאים בשיא הלבנה, ומגיע החג הזה שנקרא חנוכה ומאיר בנר קטן, וזה שמונת הנרות שאומרים לנו, חבר'ה, גם אם נראה לכם מבחוץ שיש הרבה וי, הרבה ווים, יש שמונה נרות, יש אור שמאיר בחושך. והדבר הזה הוא מסתדר היטב עם משהו שאומר הרמב"ן בפרשה, וגם כן עם הסביבון. אומר הרמב"ן בפרשה על זה שכתוב שהוא שלח את יוסף, ואז כתוב, וימצאהו איש טועה בשדה. נכון? הוא טועה, הוא התבלבל. והוא אומר, את אחי אני מבקש. אומר לו האיש, בוא אני אראה לך איפה הם נמצאים. מי זה האיש הזה? המלאך גבריאל, כולנו יודעים. אומר שם הרמב"ן, אחד מגדולי הראשונים, הפרשנים, ובכלל הראשונים, על הש"ס ובתורה, אומר שם פלא פלאים. ללמדך שההשתדלות שהאדם משתדל זה לא תמיד נכון, והגזרה היא האמת. כשהקדוש ברוך הוא צריך לסדר דברים, הוא מסדר אותם כפי שצריך, הוא יכול להסתובב הבן אדם סחור סחור, אבל כשצריך שהאיש יכוון אותו לאחים, הוא מוצא אותו בשדה גבריאל המלאך ולוקח אותו לאיפה שהוא צריך להגיע. זה העניין, שכשהקדוש ברוך הוא גוזר, הוא יודע לסובב את כל הדברים סביב הדבר הזה, ועל פי זה אפשר להבין את כוח הסביבון. הרי הסביבון הוא עומד על רגל אחת. איך יש לו כוח? עומד על רגל קטנה ומסתובב, פרילך כזה ככה בשמחה וזה, מה? באים לסביבון, אומרים לו, תלמד אותנו את כל התורה כולה על רגל אחת. מה התאיר יש לך? איך אתה מסתובב על רגל אחת? מה אומר הסביבון? מה נותן לו את הכוח להסתובב? כי יש מישהו שמסובב אותו. ברגע שנעלם הכוח של מי שמסובב, מה קורה לסביבון? נופל. אם אדם יודע שיש בורא עולם, שהוא מסובב את כל הסיבות והועילת העילות, והוא מסדר את כל הדברים, יש לו כוח לעמוד אפילו על רגל אחת ולשמוח ולהסתובב, כי הוא יודע שיש מישהו מלמעלה שמסובב. אבל אם אדם מנתק, כמו בסוף הפרשה, שיוסף הצדיק קצת לרמתו ומעלתו מתבלבל, ובמקום לפתוח בקדוש ברוך הוא אומר לשר המשקים, מה אומר להם? אה, תזכור אותי, ניתקת, אתה לא זוכר מי מסובב מלמעלה, אז עוד שנתיים תישאר שם, כי לא נתלית בכוח שמסובב אותך, וזה כוח הסביבון, וזה כוח האמונה של הפרשה הזאת. מי שעוצר בה היא פרשה קשה, אבל אנחנו יודעים בסוף שכל המהלך כולו זה סיבוב אחד ארוך כדי להגיע בסוף למצרים, ויציאת מצרים, ולכל מה של, למחיה של אחני אליכם. זה נקודה שקשורה לפרשה, אבל אני רוצה גם להתקשר לפרשה ולחנוכה, דרך דבר אחד כאילו קטן, לכאורה קטן שמופיע פה, ואני רוצה שנפתח אותו ונראה, זה הבור שאליו נזרק הוא יוסף. הבור שהוא נזרק אליו, גם הוא וגם חכמים מתייחסים לבור הזה, נותנים לו יותר מדי כבוד. וכולם מדברים על הבור הזה, וכולנו יודעים שהבור אין בו מים, אבל מה יש בו? נחשים ועקרבים. ואני רוצה לשאול, מה העניין של הבור הזה? ולמה כל כך חשוב לחז"ל לומר לנו שבבור הזה היה נחשים ועקרבים? ומוריי ורבותיי, יש תשובה לזה על פי הפשט, שהפרשנים מתאמצים להכניס לשם את הנחשים והקרבים, אבל יש לזה גם תשובה עמוקה שיכולה לתרץ תירוצים וקושיות בסוגיות שנמצאות בחנוכה, וגם להסביר לנו איך בגמרא במסכת שבת, שהרי אין לנו מסכת חנוכה, יש לנו מסכת מגילה שעוסקת בפורים, יש לנו מסכת פסחים שעוסקת בפסח, יש לנו מסכת ראש השנה וכו וכו וכו, אבל לחנוכה אין לנו מסכת. איפה פרק במה מדליקין? אז שם מסכת שבת אנחנו לומדים את הסוגיות של חנוכה, ובתחילת הסוגיות של חנוכה, כשאומרים לנו מהי חנוכה וכו' וכו', זה המקור הראשון שלפניכם, הבור של יוסף נכנס שם לסוגיה. אז פרשת וישב, שכמעט תמיד, השנה זה שנה חריגה, כמעט תמיד וישב יוצאת שבת חנוכה, כמעט תמיד. אז השנה זה לא ככה, אבל פרשת וישב שיש בה את הבור של יוסף, בפרשה הזאת פתאום מופיע גם כן בסוגיה של חנוכה הבור של יוסף. מה הקשר? למה מכל השס, מכל התלמוד, בחרו להביא את הסיפור של הבור עם הנחשים והקרבים, ומה המשמעות של הנחשים והקרבים דווקא בסוגיה של חנוכה? זה מה שנרצה לבאר, ואיך זה מתרץ לנו שאלות גדולות ויסודיות, ואת כל הדין של חנוכה, ואת כל החידוש הגדול של החג הנפלא הזה שאנחנו נמצאים בו. טוב, אז זה הנקודה שאנחנו רוצים לעסוק בה. ניקח, כן, מצעד, כן, הזמן ברוך השם עובר מהר. אז אנחנו נתחיל בדברים הללו בעזרת השם בסייעתא דשמיא, ונראה באמת הנקודה הזאת של הבור הריק, ומי שעבר על הדברים וגם מי שלא יראה שעוד רגע ניגע בסוגיה עצמה, אבל יש פה משהו לא ברור עם הבור הזה שעם הנחשים והקרבים, עוד רגע נגיע לגופו של עניין. אבל מצד אחד כולנו מכירים את הנחשים והקרבים שיש שם, אבל גם כולנו יודעים שהמטרה שבגללה האחים זרקו אותו לבור זה כדי להרוג אותו או לא כדי להרוג אותו? הם לא רצו להרוג אותו, להפך. זה היה מה שנקרא, בוא נשים אותו בינתיים בצד, ואז נראה מה אנחנו נוכל לעשות איתו. אבל ראובן כשהוא מציל אותו מידם, אומר חבר'ה אל תהרגו אותו, תזרקו אותו לבור. ואז אם כן יש שאלה, למה דוחפים לשם את הנחשים והקרבים, שזה מלמד על כך שלכאורה הם רוצים להרוג אותו, כי זה סכנה לזרוק אותו.
פשוט הפסוקים זה אחרת.
מה, שמה?
כתוב לכו ונהרגם ומשליך אותו לבור.
אבל כל, אבל נכון, לא.
רק אחרי ראובן נכנס לתמונה.
לא, אבל לא, ראובן נכנס לפניכם. ראובן נכנס לפניכם. בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה. רצו, אז רגע, בוא נראה. בוא נקרא את הדברים. אז בוא נראה. אומרת לנו התורה, לפני שיוסף הורד למצרים, אתה לכו ונהרגהו ונשליחהו באחד הבורות, ואמרנו חיה רעה חלטו, ונראה מה היו חלומותיו. רגע, רגע. וישמע ראובן ויצילהו מידם, ויאמר לא נקנו נפש, עדיין לא זרקו, הוא בא אומר להם חבר'ה לא, ויאמר עליהם ראובן אל תשפכו דם, השליחו אותו אל הבור הזה אשר במדבר, ויד אל תשלחו בו. ואחרי שהוא אומר להם ומשכנע אותם, אז הם זורקים אותו לבור, אחרי שהם הקשיבו לראובן ולא רצו להרוג. בהתחלה, בהתחלה הם אמרו בוא נהרוג אותו, ואז הבור נהרוג אותו. ואיך, רגע, הרי אדם חס ושלום, חס ושלום שאדם, אנחנו לא מבינים בעניינים האלה, אבל כשהוא עושה מעשה של רצח, מה הוא רוצה אחרי שהוא רוצח? לטשטש את הרעיון. בדיוק, כן, אז כן, אז הוא רוצה לזרוק לבור, אבל הזריקה לבור בפועל הייתה כדי להציל אותו. אז למה יש שם נחשים והקרבים? אבל לפני כן בוא נראה מאיפה הגיעו באמת הנחשים והקרבים לבור, מהסוגיה של חנוכה בגמרא. שואלת הגמרא מהי חנוכה, ואז אם לא איך הם הגיעו בפועל, אלא איך חכמים למדו את הדבר הזה. אני לא יודע בדיוק איזה נחש היה שם ואיזה הקרב, אבל למה חכמים הכניסו את זה לשם? אז ככה, הסוגיה של חנוכה מתחילה בסיפור המפורסם של קפה בכסלב, נכון? שמצאו, לא היה שם אלא פח אחד של שמן. אומרת הגמרא, מהי חנוכה? דתנו רבנן, בקפה, בכסלב, יום עד חנוכה, תמנה יעינו, הם שמונה ימים, שבימים האלה, אגב, אין לנו חוץ מהדלקת הנר, אין לנו הרבה מצוות, זה חג מאוד קל. כן, אתה מדליק את הנר, אבל מה יש לנו בחנוכה? דלא למספד באון, לא עושים בהם, לא הספדים, ולא מתענים בהם. לא מתענים בהם, לכן אדם שיש לו יורצייט שיוצא בחנוכה בכל שנה, שיש לו יורצייט שיוצא בחנוכה בכל שנה, ויש מבני אשכנז שנוהגים להתענות ביורצייט, נכון, על הוריהם, יש מבני אשכנז שנוהגים ככה, אז אם זה חל בחנוכה, הוא לא מתענה. לא רוצה לומר שזיקו אותו מן השמיים לא להתענות, כן, אבל זה, וכיוון דאידחי, אידחי, לא צריך, נדחה, לא צריך להשלים יום על הדבר הזה, כי בחנוכה לא מתענים. ואז נכנסו היוונים, טימאו את כל השמנים, חוץ מפח שמן אחד, ולא היה לו להליק אל היום אחד, ונעשה נס, ונלקו ממנו שמונה ימים. עכשיו, הגמרא שם ממשיכה. והיא ממשיכה ומביאה כמה סוגיות. קודם כל, היא מביאה סוגיה בכלל בדיני ממונות. מה קורה אם בן אדם הולך עם גמל? ואתה יש לך חנות בשוק מחנה יהודה, ואתה מדליק שם בחוץ נר, והגמל עם הפשטן שלו אומרת המשנה, אם הפשטן נכנס לחנות ושרף את כל השוק, מי השם? בעל הגמל. כי מה אתה נותן למטען החורג שלך להיכנס לתוך החנויות? אבל אם הוא הדליק נר בחוץ ושר הכל המטען לא היה חורג ונדלק מזה, בעל החנות השם, אומר רבי יהודה, חוץ מי? חנוכה, כי בחנוכה צריך להדליק על פתח הבית או על פתח החנות, כי יש מצווה לפרנסה מהנס, ואנשים צריכים לדעת את הדבר הזה. למה מביאים בכלל את הסוגיה הזאת פה? כי אני רוצה להסביר אולי את הסוגיה, את השאלה מהי חנוכה. תגידו לי רגע שאלה, מוריי ורבותיי, אמנם לצערנו הרב צריך להתחזק ביראת שמיים ובעבודת השם כולנו וגם כל ילדי ישראל, אבל האם יש ילד, אני מקווה שהתשובה היא לא, לפחות שאני הייתי ילד התשובה הייתה לא, אבל האם יש ילד מישראל שלא יודע מה זה חנוכה? אם תשאלו אנשים מה זה שבועות, הרבה לא ידעו מה זה שבועות, באמת. עד כדי כך ששאלו פעם מישהו אם תשעה באב יכול לחול בראש חודש, והוא אמר למה לא? כן, בסדר, נכון? אז כן, אז זה יכול להיות. אבל שבועות אולי לא יודעים, אפילו, אבל חנוכה, כמעט, אני אומר כמעט בלשון ככה לא ליפול, שכולם יודעים מה זה חנוכה. אז הגמרא שנכתבה מתי? לפני 1,800, יותר, פחות, 1,700 שנה בערך, אפילו קצת פחות, אבל היא הייתה סמוך לחג חנוכה יחסית, הפרש של כמה מאות שנים. היא שואלת מה זה חנוכה? מה זה, מה המשמעות של השאלה הזאת? מה היא רוצה לומר? אני יודע לענות, ילד בגן ממלכתי יודע לענות, מה היא רוצה? אולי היא רוצה לשאול ולומר, מי אתם חכמים שאתם יכולים בכלל, מי אמר לך שהתקנה של חכמים לתקן חגים, חנוכה מורה ורבותיי, זה היה החג האחרון שתקנו אותו וקבעו מצווה, מי אמר שאתם יכולים לתקן הלל ביום העצמאות? מי אמר? מי שמכם? וזה אולי השאלה שהייתה שמה. עונה הגמרא, קודם כל תדע לך למה עשו את זה, אבל אחרי זה היא מביאה ראיה מהמשנה בשיטתו של רבי יהודה. תדע לך, רבי יהודה שהוא היה אחד התנאים הקדושים, הוא השתמש בסוגיית חנוכה כדי לפסוק בדיני ממונות, ללמדך שחנוכה זה דבר שהוא התקבע. כלומר, תמיד היה פיקפוק על כוכב של חכמים לקבוע או לא לקבוע, אז אם שואלים אתכם מה ילל ביום עצמו, תגידו גם כן אולי מה היא חנוכה, ויש לזה תשובות, ולכן מביאים את המשנה אולי של רבי יהודה עם הנר שנמצא מחוץ לחנות. זה דבר אחד. אבל אז ממשיכה הגמרא ואומרת ככה, אמר רב כהנא דרש רב נתן בר מניומי משמי דרבי תנחו. מה הוא דורש שם ואיך זה קשור לגבעת שמואל? אולי לא רוצה להגיד יותר מכל עיר אחרת במדינת ישראל, אבל בצורה משמעותית לגבעת שמואל, מכיוון אתם יודעים שהשטח של העיר הזאת זה שטח, מה זה? זה כלום, אבל יש בה ברוך השם תושבים, הרבה תושבים, כדי להגדיר אותה, זה פחות משכונה בירושלים, השטח של העיר הזאת אולי, כן? שכונת גילו, איפה שאנחנו גרים, היא פרוסה, ללכת מכזה לקצה, אתה לא הולך את ההליכה הזאת, אבל למה? כי ברוך השם יש פה מגדלים, אז יש פה הרבה אנשים שגרים במגדלים, מה הדין של אדם שגר בקומה? מאיזה קומה זה נגיד? 20 אמה? אם 20 אמה נגיד, למה צ'ייך? חכו, רביעית, כן, כן, שלישית, רביעית, לא שאני משם והלאה, הרי כתוב לא להליק תנר למעלה מ-20 אמה. ומאיפה לומדים את זה? מרבי תנחום, שאומר שיש שלושה דברים שאסור לעשות אותם יותר מ-20 אמה. שמה הם? אומר רבי תנחום, נר של חנוכה שניחה למעלה מ-20 אמה פסולה, כמו סוכה במבוי. סוכה אם אתה שם אותה זה כבר נראה, זה לא נראה בית הרי, זה נראה קירות כאלה, תקרה גבוהה, חזקה ועמידה, אתה בכלל לא שם לב אולי שאתה יושב בסוכה. מבוי שהיו שמים קורה, שהרי פעם הבתים היו פתוחים כמו בירושלים, שכונת נחלאות, הבתים היו פתוחים לחצר מרכזית, איזה סוג של מבוי כזה, או חצר או מבוי, וכדי, ואנשים היו מסתובבים שם, אז אדם היה מסתובב שם בקלות, רגע אחד היה מסתובב בקלות, והיה יכול לטעות ולצאת לרשות הרבים. מה תקנו חכמים שישימו שם מלמעלה מן קורה כזאת? ואז אתה אומר, רגע, רגע, אתה מכיר בכך שאתה יוצא לרשות הרבים, ואתה מוציא את החפצים שיש לך בכיסים. אז כדי שאנשים שזה יהיה ניכר, שישימו לב לזה, זה חייב להיות פחות מ-20 אמה, אחרת זה גבוה, לא רואים. בסדר? ומה עוד? ככה נר חנוכה. כי עניינו של חנוכה זה פרסום הנס. אז אם תשים את זה במקום גבוה, מי יראה את זה?
שגם אנחנו צריכים לזכור, שגם רואים בספר
מתנים,
חגגו את חג הסוכות,
חנוכה. כן, בסדר. אז זאת אומרת, זה קשור גם כן לסוכה. בסדר גמור. אז מה עושים היום קודם כל בבתים הגבוהים? יש בזה כמה תשובות, כמה תשובות. קודם כל, מה? זהו, אז אם יש לך בניין ממול, הכי טוב לשים מול הבניין ממול. כי הרי בסוף, בשבילו זה בגובה העיניים. אז זה דבר אחד מול הבניין ממול. וגם בסוף לבני הבית שנמצאים שם, גם עבורם, זה בגובה שהם רואים. וכולנו יודעים שאדם מקיים את מצוות פרסום הנס כמה שיותר יותר טוב. אבל גם לבני ביתו אדם יכול לקיים את פרסום הנס עד כדי כך. שאם אדם לא הדליק את נר חנוכה במהלך כל הערב, והגיע לביתו בשעה מאוחרת ועדיין לא קיים את המצווה, עם אחד אפילו מבני ביתו ער, הוא יכול להדליק עם ברכה, כי הוא מקיים לו את פרסום הנס. רק להיזהר, לא להעיר אותו יותר מדי ככה, וזה שלא יבוא, יתמן אליי, פרסום הנס יהיה גם עוד פרסום של כל מיני דברים, כן? אז, אבל עקרונית עושים, לכן אפשר, אז הכל בסדר, אפשר להדליק, לכוון את זה לחלונות ממול, או שכל בני הבית שיראו ויהיה פרסום הנס להם. אבל זה הדבר הראשון שאומר רבי תנחום. באה הגמרא אחרי כן, ואומרת עוד משהו משמו של רבי תנחום, מה? על יוסף הצדיק והבור שלו. פתאום, מה קשור? מה קשור? ואמר רב כהנא דרש רב נתן בן מריום ממשמן דרב תנחום, פתאום, אבל מה, מי ביקש ממך עכשיו? מה, אתה היית באמצע שניים מקרא? והיה לך איזה וורט? מה זה? מי והבור ריק אין בו מים? ממש מה שנאמר והבור ריק, איני יודע שאין בו מים, זה כולנו מבינים, הרי התורה לא אומרת סתם מילים. ואם היא אומרת שהבור ריק, ברור שאם הוא ריק, אז אין בו גם מים. אז למה צריך לומר את זה? אלא ללמדך, מים אין בו, אבל נחשים והקרבים יש בו. שכוח גדול. מה זה קשור לסוגיה של חנוכה?
20 אמה.
אז אפשר לומר 20 אמה. עוד אפשר לפני כן לומר משהו אחד, שהוא נכון, אבל הוא לא מספק מבחינת רעיונית ומשמעות. איך היו לומדים גמרא פעם? הכל היה בעל פה. אני מזכיר לכולכם את מה שאתם יודעים יותר טוב ממני, שהדפוס הומצא לפני כ-500 שנה, קצת יותר. עד אז לא היה לך, כן? היה מקסימום היו כותבים בכתבי יד. אתם חושבים שבכל בית מדרש, בפוילין, או במצרים, או לא משנה מה, היה שסים, ככה כמו שברוך השם יש פה, מה פתאום? היה איזה מסכת אחת שכתובה בכתב יד, ועוד לפני שכתבו בכלל את התלמוד, היה תורה שבעל פה. איך אדם זוכר טוב בראש? אסוציאציות. אז אם פתאום אמרת משהו בשם רבי תנחום, זאת אומרת, רבי תנחום, הוא אמר עוד משהו. מה עוד הוא אמר? על הבורק. נכון? הרבה פעמים זה ככה. עוד פעם אותו, ותה. נכון, ככה זה נראה, אבל אם נמצא שזה קשור, ולמה צריך למצוא שזה קשור? שהרי כבר אמרתי לכם לא אחת, שהגיע יהודי יקר לאיזה עיירה שהוא לא מכיר בערב שבס, והוא הגיע עם כרכרה ועם סוסים, והוא רצה עזרה מהציבור שיעזרו לו למצוא איפה לקשור את הכרכרה, כי לא רצה שהסוסים שלו יברחו בשבת. דפק בבית אחד, אמרו לו, יש איפה, לא, אצלנו לא הולך לרב. מה מסכן הרב, ערב שבת בטח הסוג, מכין דרושה, באים אליו בשאלות וזה, דפק אצל ההוא ממול, לך לרב. טוב, בסוף אמר כולם אומרים לקשור את הסוסים אצל הרב, הלך לרב. אמר לו, הרב, אני לא יודע למה, מה, אתה יש לך איזה אורווה? למה כולם אומרים ללכת? הוא אומר, אני יודע לקשור הכל לפרשת השבוע, כן? נכון? כן. אז בוא תקשור גם את הסוסים שלך. אבל אני אומר, האם נצליח לקשור את זה, וזה הרבה, הרבה יותר עמוק מזה שרק רבי תנחום אמר, כפי שנראה את זה בכמה וכמה שלבים ומשמעויות. אבל בוא נמשיך רגע. ואני רוצה לומר שלהכניס את הנחשים והקרבים לבור זה קשה מאוד, זה דרשה לא ברורה. הייתם שואלים אותי, אין שם בורק, אין בו מים? כן? הייתי אומר, אין בו מים, אבל מה יש בו? קוצים. מסתדר? מסתדר. מי אמר לך אבנים? מי אמר לך דווקא נחשים והקרבים? אולי פילים, אולי שמריה, אני יודע מה, דניאל בגובה הריות. מי, למה דווקא מכניסים? ולא רק שאני לא מבין למה דווקא זה, אני יכול להגיד לכם למה דווקא לא. שלא נכון להכניס, כפי ששאלנו בהתחלה, שהרי האחים לא רוצים להרוג את יוסף. באותו שלב הם רוצים, רגע בוא נשים אותו, ואחרי כן באמת הם מוכרים אותו למדיינים, והוא יורד למצרים. אז למה חזל דוחפים לשם את הנחשים והקרבים? בוא נראה. אומר רש"י, אומר את התורה קודם כל, ואתה לכו ונהרגהו ונשליחו באחד הבורות, ואז אני, עכשיו אני מבין, שבאמת אני מתנצל, תראו מה זה, יש הלכה שאומרת, תראו מה זה, איזה גדולה של חכמים. יש הלכה שאומרת, ככה מופיע במשנה במסכת מגילה, שכשאדם קורא חלק אחד בתורה, אסור לך לקפוץ לחלק אחר. ואז יש שם קושייה לכהן הגדול ביום כיפורים, שהיה מתחיל מפרשת, כן? מתחיל באמור, אחרי ויהי ביום השמיני, כן? ואז הוא היה קופץ להמשך, לנושא של הקורבן של יום הכיפורים, ואז אומרת זה מאותו עניין. אבל למה התורה אומרת אל תקפוץ ממקום למקום? כי זה יכול להטעות. ותראו איך אני לא קורא בתורה, אבל עשיתי פה כדי לחסוך במקום, קפצתי בין פסוקים, וזה מטעה. כי מה הבאתי בפסוק? ואתה נלכו ונהרגהו ונשליחהו באחד הבורות, ואמרנו חיה רעה חלטו ונראה מה היו חלומותיו, ואז קפצתי על הפסוקים. אבל יש באמצע את הדוסיח עם ראובן, שאומר לא, 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 אל תהרגו אותו. וכשמשליחים אותו לגבור, זה לא כדי להרוג אותו. קודם כל, אני קופץ על רש"י, יש פה חידוש יפה ברש"י, אבל אני קופץ עליו על הרש"י הראשון, זה נשאיר אותו בלי נדר להזדמנות אחרת. הבורק, אומר רש"י שם הבורק, מביא את רבי תנחום, ממשמע שנאמר והבורק אין ידה שאין בו מים, מה תלוי לומר אין בו מים? מים אין בו, אבל נחשים והקרבים. ציטוט גמור של הגמרא של רבי תנחום. בא אברבנאל ומסביר אחרת. מה אומר אברבנאל? והשליחו אותו הבורה במקור השלישי, שהיה ריק ואין בו מים, כי אם היו שם מים היה נטבע ומת. כלומר אברבנאל מסביר למה חייבים לומר שאין שם מים, כי האחים לא רצו להרוג אותו. אבל אבל אם יש לו נחשים והקרבים, אז למה הם זרקו אותו? כלומר אברבנאל אומר בפירוש שלו, התורה מזכירה לנו שזה בלי מים כי הם לא רוצים להרוג אותו. אז איך האחים זורקים אותו אם לא לתוך מים, לנחשים והקרבים? ואני רוצה להגיד, מה?
אי אפשר למות מעבל בור, בלי נחשים.
אפשר, אבל זה לא בטוח. אתה לא יודע מה יהיה, אתה יודע מה, זה נוח לבן אדם. בוא נזרוק אותו, הקדוש ברוך הוא יעשה. אבל אם אתה יודע שיש שם נחשים ועקבים, ואני רוצה להוכיח את זה, אני קופץ קצת קדימה. יש הלכה בהלכות אישה עגונה, זה נמצא בתחילת העמוד השני. אני קופץ, אחרי זה נחזור. בסימן י' ז', הסימן הכי ארוך באבן העזר. סימן פלא פלאים. כל מי שלא יודע הלכות אישה עגונה, כל הזמן יש לו מדבר סתם, איך חכמים החמירו באישה עגונה, אבל מי שלומד את הלכות אישה עגונה יודע שחכמים הקלו בה קולות של הקולות כדי להתירה לעולם. כמו למשל שעד אחד נאמן להתיר אותה, כמו למשל שמתקבלת עדות אישה להתיר אותה, כמו למשל שמתקבלת אפילו עדות עצמה, דדייקה ומינסבה, ואפשר לקבל את העדות, היא אומרת ראיתי את בעלי שמת, והיא נאמנת בדבר הזה. אבל יש מצבים שבהם ראו את הבעל שלה, וזה לצערנו הרב, אנחנו לא האמנו שנעלה בדעתנו, ונזכיר פה את החטופים שאנחנו מתפללים לשובם במהרה לבתיהם, בעזרת השם, החיים בבריאות והמתים לקבורת ישראל בארץ ישראל, באדמת הקודש בעזרת השם, במהרה ממש, לא העלינו בדעתנו. אבל מה קורה אם בן אדם אומר, אני ראיתי אותו, אבל לא ראיתי שהוא מת חס ושלום, אבל ראיתי את הרגעים האחרונים לפני כן, אפשר להתיר את האישה או לא, תלוי. אומרת ההלכה, זה על פי גמרא ביבמות, אם למשל, אתם יודעים, היה פעם את כל הנושא של הגלדיאטורים בקולוסאו, כל הדברים האלה, היו שם נגיד שני שבויים יהודים, ואז אחד אומר, תשמעו, אני ראיתי אותו, זרקו אותו לתוך גובה הריות, היה שם אריה כזה גדול, מפחיד, עשה וזה, כן, בדרך כלל הריות הם עייפים. בספארי, כשהאריה מפהק, כולם, וואי, ראיתם אותו, הוא שאג, איזה שאג? הוא רק עשה ככה כי הוא פייק, כן. אז איך כתוב, איך כתוב, התגבר כארי? מה זה התגבר כארי? אפילו לצוד את הצייט שלו הוא לא הולך. זה האישה שלו, אז הלוויה, נכון? מה זה התגבר כארי? ללמדך. הפוך על הפוך. אפילו ארי העצלן כזה, אם יש לו סיבה טובה הוא מתעורר. אז גם אם אתה קצת עצלן, שעבודת השם זה יהיה סיבה כל כך טובה בשבילך, שגם אם אתה עצלן כמו אריה, לא גיבור כמו אריה, אריה הוא עצלן, אבל גם אז יתגבר, כי עבודת השם זה כל כך חשוב לך. אבל אני חוזר לאחור. אומר אותו יהודי, תשמעו, אני ראיתי זרקו אותו לכלוב עם האריות, ואז תפסו אותי, שמו לי משהו על הפנים, ולא ראיתי יותר. והוא חוזר לבית הדין, ועד אחד נאמן לה תרישה אגונה, ועדיין הוא, רגע, מה ראית אבל? וראיתי אותו מסתובב שם, והרי הוא עושה, וואו, והוא פורח לפה וזה, נו, אבל ראית שהוא תופס אותו? אומר, לא, בדיוק חיסו אותי. מה דינה של האישה? לצער, אי אפשר להתיר אותה, היא נשארת בהגינותה, כי אין עדים שראו אותו מת. אבל מוריי ורבותיי, אם אותה סיטואציה קורית ומראים שהשליחו אותו לתוך בור, או לאו דווקא בור, אבל שיש בו נחשים ועקרבים, והוא רואה אותו עם הנחשים ועקרבים סביבו, אבל הוא בינתיים הולך ועומד ולא עושים לו כלום, ואז חיסו את העיניים לאותו אחד, והוא בא לבית הדין ואומר להם, לא ראיתי שהקישו אותו, רק זרקו אותו, האישה מותרת לעולם. למה האישה מותרת לעולם? כי יש הבדל בין אריה לבין נחש, למדנו את זה לפני כמה זמן, אם היא שוך הנחש ולא לחש, נכון? ואין יתרון לבעל הלשון. מה ראינו שם במדרש? האריה הוא טורף מתי? כשהוא רעב. אם הוא לא רעב, הוא עייף. איזה הוא עייף. הנחש הוא לא טורף, הוא לא מקיש כי הוא רעב, הוא מקיש כי הוא רשע. כי ככה הקדוש ברוך הוא אמר לו עוד מקדמה דנה. ולכן אם הוא עם נחשים וקרבים, מבחינה הלכתית זה נחשב מוות ודאי, עד כדי להתיר אישה אגונה. וכפי שפסק לשולחן ערוך בסימן י"ז באבן העזר במקור השישי, אין מעידין על האדם שמת אלא כשראו הוא מת בוודאי ואין בו ספק. הרי אתה לא יכול להתיר אשת איש לעולם ככה. אם כיצד? אם ראו אותו שנפל לגובה הריות ונמרים וכיוצא בהם, אין מעידין עליו. למה? שמא לא היו רבים ולא אכלו אותו, יכול להיות. אבל אם נפל לחפירת, מה זה חפירת? בור של נחשים ועקרבים, מעידין עליו, מפני שעל ידי שדוחקן הוא עומד קצת מפריע להם, וזה מה הם עושים לו? מזיקין אותו והורגים אותו. עכשיו טוב, אני יודע, תגידו לי צפה, לא צפה, נחש כזה, נחש זה, לא יודע מה, אבל אם זה נחשים מסוכנים, בוודאות שהם אכלו אותו. כלומר, אני חוזר לאחור עכשיו. מה ההלכה הזאת מלמדת אותנו? שנחשים והקרבים זה מוות ודאי, עד כדי להתיר אשת איש, אישה עגונה. אז אם האחים זורקים את יוסף לבור ואין בו מים, אבל מה יש בו? נחשים והקרבים. איך זה מסתדר עם זה שהם לא רצו מה לעשות? להרוג אותו. לא רצו להרוג אותו. וכל הפרשנים מסתובבים מכאן ומכאן כדי להסביר מה קרה שם. ואנחנו נמצא הסברים, עוד רגע נראה הסברים. אבל אז נשאל שאלה. טוב, מצאתם הסברים שהם לא ידעו שהם שם נחשים. מצאתם הסברים שהם לא ידעו שיש שם הקרבים. עוד רגע נראה. אבל למה לדחוף את הנחשים והקרבים לשם? הסברנו איך הם לא ראו אותם, אבל בוא נלך שלב אחד. אתם יודעים, היה גשר שם, גולדן ברידג', סתם כדוגמה, לא זה. ויום אחד הלכו שם והיה שם חור באמצע הגשר, והאנשים נסעו עם המכוניות שלהם, נפלו למטה. כל פעם היה צריך להביא מסוק וזה, זה עלה הרבה כסף. אז היה שם איזה אחד גאון, אמר, במקום כל פעם להביא מסוק וגם זה לוקח זמן, מה נעשה? נבנה בית חולים למטה על המים, ואז כל האנשים שיפלו, מה? יש לו בית חולים ישר, טיפול נמרץ, לא צריך ניידות, לא צריך בזה. איזה חכם הוא. לא, מה תעשה? תתקן את הגשר, נכון? אז אני לא מבין, אתם עכשיו מוצאים לי את הבית חולים להסביר למה האחים לא ידעו על הנחשים? יש לי פתרון הרבה יותר טוב. בוא נגיד שאין שם נחשים והקרבים, אין שמיים, יש שם קוצים, יש שם אבנים, יש שם עוד אנשים, יש שם מדיינים, למה להכניס את הנחשים והקרבים? כן. אז קודם כל בוא נראה מה מתרצים המפרשים. אומר לנו הרמב"ן, כן, אומר לנו הרמב"ן, מה קרה? לשון רש"י מדברי רבותינו במקור הרביעי, אני חוזר לאחור. ואם היו נחשים והקרבים בחורי הבור, כן, אז הסבר אחד אומר לנו הרמב"ן, הם התחבאו בחורים. הנחשים והקרבים התחבאו בחורים, אז הם לא ראו אותם. או שהוא היה עמוק ולא ידעו בהם, זה היה מדי עמוק, אפל, היה חושך, לא ראו אותם. כן? אבל הרמב"ן מסביר למה, אני חייב להסביר ככה. לא רק מן הטעם שהם לא רצו להרוג אותו, אלא בגלל, אתם יודעים, יש אחד אתה מתעסק איתו, ואתה כל הזמן רואה שלא משנה מה אתה עושה לו, ידו יוצאת על העליונה. אתה אומר, בוא נה, הוא בעל מופתים כזה, לא רוצה יותר להתקרב, ולא מתעסק איתו, זה, הוא משוגע, נכון? הוא משוגע, לא מתעסק איתו. אם הם היו רואים את יוסף ניצל מנחשים והקרבים, הם היו מעיזים למכור אותו למצרים, למדיינים, לא מתעסקים, עזוב אותך, זה באמת, אני לא, ככה, תשב בשקט, אני לא מכיר אותך, אתה לא מכיר אותי, היו מעיזים להתעסק איתו? אומר הרמב"ן, שאילו היו רואים אותם, את הנחשים, ולא יזיקו ליוסף, היה הדבר ברור שנעשה לו נס גדול ושהוא צדיק גמור, ברור, זה נחשים הקרבים, ראינו לפני רגע שזה ראיה על כך שהוא בטוח מת. זה הסבר אחד. אומר התורה תמימה, הרב קשה בתורה תמימה, הוא מחבר את זה, אני לא יודע אם הוא מחבר את זה שם ממש לסוגיה, אבל הוא מסביר. זוכרים מה אמרנו? מה זה 20 אמה? 20 אמה העין לא שולטת, כמו הקורה, כמו הסוכה, לכן נר למעלה, ואז הוא מחבר את זה בגמרא, אומר ככה, הגמרא התחילה רבי תנחום ואמר 20 אמה שנר חנוכה לא יהיה גבוה, ואז הוא מביא את הנחשים והקרבים של הבור, לא רק כי זה רבי תנחום אמר את שניהם, אלא זה קשור אחד לשני, חייבים להסביר שהם לא ראו את הנחשים והקרבים שבבור, ולמה הם לא ראו את זה? כי זה היה בור למעלה מ-20 אמה, וככה זה מסתדר עם הסוגיה. אולי השליחו אותו בחבל, אני לא יודע, אולי הורידו אותו, אולי כן, אבל מכל מקום הם לא ראו את הנחשים, כי זה היה למעלה מ-20 אמה, 20 אמה העין לא שולטת. והוא מדייק את זה הרב כשר מהמילה וישליחו, והוא מביא ראיה ממשנה במסכת תמיד, זה נמצא במקור החמישי בסוף, שלשון השלחה זה למרחקים למעלה מ-20 אמה, וככה זה מתחבר לסוגיית חנוכה. בינתיים חיבור חצי כוח, בסדר גמור, ברוך השם, אבל יש עומק יותר גדול, בסדר? אז איפה אנחנו נמצאים? לקראת ככה, לקראת סיום. איפה אנחנו נמצאים? אנחנו מבינים שיש נחשים והקרבים בבור, אנחנו מבינים שהאחים חייבים לומר שהם לא ידעו על הנחשים והקרבים האלה, אחד כי הם לא רצו להרוג אותו, שתיים כי אם הם היו יודעים והוא היה ניצל מזה הם לא היו מתעסקים איתו יותר ולא מוכרים אותו למצרים, ואז אם כן חוזרת השאלה להישאל, אז למה הכניסו חכמים את הנחשים והקרבים לבור? לא במובן הפיזי, חכמים לא היו שם להכניס את הנחשים, אבל למה בדרשות שלהם ובפירושים שלהם, ובמיוחד רש"י שהוא פשטן הפשטנים, מסביר לך שהיו שם נחשים והקרבים, אם זה לא מסתדר עם זה שהם רצו להציל אותו? זאת השאלה שלנו. והתשובה לכך, מוריי ורבותיי, תמונה במה שקורה עם הבור הזה במקור השביעי, כאשר יוסף חוזר מקבורת אביו האהוב יעקב, אחרי מסע הקבורה המפורסם שהם עולים לארץ ישראל וכל מה שמדובר שם, ואז הם חוזרים וכתוב, אומר המדרש, שפתאום הם ראו את יוסף האחים ופתאום הם נבלים. למה הם נבלים? כן, נכון, כתוב ככה, ויראו אחרי יוסף כי מת אביהם. מה יש לראות? ואז פתאום קוברת התורה שהם נבלים. למה? מה גרם פתאום לאחים? אומר המדרש שיוסף הלך ליד הבור ובירך שם שעשה לי נס במקום הזה. אתם יודעים, יש ברכת הגומל ויש ברכת שעשה לי נס. ברכת הגומל זה לא על ניסים, ברכת הגומל זה על פוטנציאל סכנה שברוך השם לא יתממש. מברכים הגומל, היית חולה, נהיית בריא, לא הכל טוב, לא היית, זה גם לא היית בסכנת חיים דווקא. כן, חיים. כן, ראשי דברות חיים, זה ברכת הגומל. כמה פעמים מברכים הגומל, אישה ילדה, ברוך השם הכל טוב, כמה פעמים מברכים הגומל? פעם אחת, יצא ידי חובה, הכל נקי. לא. מה? או, עם נס, עם נס, שלא כדרך הטבע, צריך לברך שעשה לי נס במקום הזה. ומה מיוחד, וזו הלכה למעשה מוריי ורבותיי, מה מיוחד בברכת נס שעשה לי במקום הזה? קודם כל זה תלוי במקום, תלוי במקום, וגם הילדים וילדי הילדים שעשה נס לאבותינו במקום הזה, כמו שבעבר הירדן שאנחנו צריכים לברך, פשוט לא יודעים איזה מקום זה, אחד האחיין, נכון, אחד ל-30 יום, לי יש אחיין ברוך השם שיחיה, ש... הוא זכה להינצל בנס בנחל עוז. אנחנו יודעים שנחל עוז בשבעה באוקטובר זה היה הבסיס שנפלו בו הכי הרבה חיילים מכל בסיסי צהל, זה היה באמת מקום שם, והוא לחם שם והיה שם, והוא נפצע גם שם, והוא ניצל שם, שני חיילים שלו לידו בטנק נפלו, והיה לו שם הצלה. הוא כל פעם שהוא נוסע לנחל עוז בהפרש של 30 יום, צריך לברך שם שעשה לי נס. וכשהילדים שלו בעזרת השם יהיו שם, הוא יברך שעשה לי נס, זו ברכה הרבה יותר, כן, גדולה, יותר של נס ממש. ויוסף הצודיק מגיע לבור, והוא מברך שעשה לי נס. ואז, למה האחים נבלים? לא כמו שכולם חושבים רק, אוי הוא נזכר בבור, אוי, לא רק בגלל זה, הוא ידע תמיד את הבור. אלא מה הם מבינים, שמה עבר ליוסף בראש? למה הוא מברך שעשה לי נס? כי היה לו נס מחיים, ממוות לחיים. למה היה לו נס ממוות לחיים? כי מה היה שם בבור? נחשים והקרבים. הם לא ידעו! ואז פתאום אומרים, וואו, הוא היה בטוח שמה רצינו לעשות? להרוג אותו. זה עוד יותר גרוע מלמכור אותו למצרים וכל הדברים האלה. הם נבלים עוד יותר, כי פתאום נופל להם האסימון שמבחינתו של יוסף עם כל הנחשים מסביב, הוא אומר, אחים שלי רצו להרוג אותי. ומה מלמד אותם את הדבר הזה? ברכת הנס. פעם ראשונה שהם מבינים שהוא ממש מברך את זה. ואז הם נבלים.
רשי ידע את
המדרש. שמה?
שהוא בירך.
רשי לא מביא את המדרש הזה, מה שזכור לי.
לא, הוא ידע אותו. איך רשי הגיע לזה שיש שם מקרה?
אז לא, הוא מכיר את רבי תנחום, הוא מכיר את הגמרא, הוא מביא את הגמרא. אבל למה עושים את כל הדבר הזה? זאת השאלה הגדולה. ופה מוריי ורבותיי, אני רוצה להסביר יסוד חשוב. הוא הפינאלי, מה שנקרא. הוא היסוד המוסד שצריך איתו ללכת לחיים, ליומיום. והוא על פי הקושיים המפורסמת שאי אפשר בלתה להגיע לחנוכה מבלי לשאול את השאלה הזאת. וכל אחד, לא נעשה פה סבב של התשובות, יש למעלה מ-100 תשובות לשאלה הזאת. אבל השאלה הגדולה שמופיעה בגמרא פה, אם הנס של חנוכה היה שמצאו פח של, היה מצאו פח של יום אחד, למה חוגגים 8 ימים? קושיית בית יוסף המפורסמת. יש לזה המון 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 תשובות, עם הרבה פלפולים, ויש על זה ספרים שלמים שנכתבו, נר אחד נר למאה, והכל טוב ויפה. אבל אני רוצה להסביר עוד משהו, לא, אני מישהו אומר אותו, אני לא זוכר מי, אבל זה גם השם ישמואל ועוד, ככה. הנר הראשון לא היה נס, כי זה היה דרך הטבע, זה היה פח שאמור לדלוק ליום אחד. אבל מה יוסף הצדיק מלמד אותנו? תסתכלו. אנחנו רואים את הסיפור של יוסף הצדיק שמתחיל בפרשה שלנו, נכון? אתה רואה אותו וזה נראה לך מהלך שקורה בדרך הטבע, נכון? האחים שונאים אותו, כותונת פסים, זורקים אותו לבור, במקרה באים המדיינים, הוא יורד למצרים, בית פוטיפר, והוא זה, והיא עושה לו ככה, והוא נזרק לכלא, ופתאום יש חלום. אתה יכול להסתכל על הסיפור של יוסף ויראה לך כאילו הכל מתנהל שם, זה יפה, אבל זה בדרך הטבע. ולמה דחפו את הנחשים והקרבים בתחילת הסיפור הזה? כדי לומר לך משהו חשוב. תדע לך, כמו שההתחלה היא נס, הכל הוא נס. ההתחלה זה נס גלוי שרואים בעיניים, כי לא ייתכן שהוא ינצל מנחשים והקרבים כפי שראינו לגבי עדות אישה עגונה. וזה סימן שמלמד אותך לאורך כל הסיפור. וזה עוד במופת לנו, מוריי ורבותיי, לכל חיינו. כי אנחנו אוהבים ניסים, ואנחנו רואים את בורא עולם בניסים. אבל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנדע, שהוא לא נמצא רק בנס, אלא איפה הוא נמצא? בכל החיים, גם בטבע. בכל ובכל רגע ובכל דבר אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו. זה לא רק שם אין עוד מלבדו, אלא כל דבר שמתנהל ומתרחש זה קורה מכוחו. ולכן מברכים ומדליקים גם על הנר הראשון של חנוכה. כי שיבת הנרות שהם נס, על זה אתה אומר צריך לברך. אבל למה לברך על היום הראשון שהוא לא נס? כי גם הוא נס. אבל לא רואים? גם אם אתה לא רואה, הכל זה נס. וזה הקשר בין יוסף לבין הבור שלו לסוגיית חנוכה. זה לא סתם רק בגלל שרבי תנחום שם, וזה לא רק בגלל ה-20 ממש שלא ראו את הנחשים, כי זה לא מתרץ למה דחפו את הנחשים. וכעת תרצנו למה דחפו את הנחשים, כדי לומר לך, הסיפור של יוסף זה נס אחד גדול. גם כשנראה לך שהכל רגיל והכל בדרך הטבע, תדע לך את הכל הקדוש ברוך הוא מפרסם. וככה כותב הרמב"ן, ואולי בוא נעמוד ברמב"ן הזה במקור התשיעי. ומן הניסים הגדולים והמפורסמים, האדם מודה גם בניסים הנסתרים שהם יסוד התורה כולה, שאין לאדם לחלק בתורת משה רבנו עד שנאמין, לחלק, אין לו חלק בתורת משה רבנו, עד שנאמין בכל דברנו ובכל מקרנו. כל דבר שקורה, שכולם ניסים, אין טבע וסתם גורל שקורה סתם. בין ברבים, בין ביחיד, הכל בגזרת העליון, ולכן לכן גם הפרשנים הפשטנים, שכאילו הם לא רוצים להכניס לשם את הנחשים והקרבים, ומוצאים כל מיני תירוצים, הם היו בחורים, זה היה בור מדי עמוק, הם לא ראו, וכל הדברים האלה, הם חשוב להם להכניס בשביל ברכת הנס, והנס הזה מלמד על הכל. אז זה, אנחנו באמת בתפילה לקדוש ברוך הוא שנראה את כל הדברים האלה, ונזכה לראות תמיד את הניסיך שבכל יום עמנו, בכל רגע ובכל שעה. ונסיים עם נקודה מפרשת השבוע שלנו, מוריי ורבותיי, בתפילה לקדוש ברוך הוא. אתם יודעים שיעקב אבינו הוא כל החיים שלו במרדף, כל הזמן רודפים אחריו, אפילו עוד מהבטן, אפילו עוד מהבטן הוא במאבק עם אח שלו, בהתחלה עם עשיו, אחרי זה הוא רודף ויורד לבית לבן, ואחרי זה עוד פעם עשיו. ופרשת וישב זה מה שמכונה קו פרשת המים, קו פרשת המים של יעקב אבינו, בין האויבים שמבחוץ לאויבים שמבפנים. יעקב ביקש לשבת בשלווה, כי הוא חשב סיימתי עם כל האויבים מבחוץ, סיימנו עם אסד בסוריה, החותים גם חטפו, גם אין עוד רנסרלה, סיימנו זה, ואז הוא מבקש לשבת בשלווה. אבל מה התורה אומרת לך? תדע לך, יש אויבים מבחוץ, אבל יותר מסוכן מהאויבים מבחוץ זה אויבים מבפנים. מה זה? שנאת אחים, שנאת חינה בין איש לרעהו. עם ישראל צריך לדעת, מול אויבים בחוץ קל לו להילחם, הוא יודע בדיוק, יש לו מודיעין, יש לו מטוסים, יש לו הכל, אבל את הפנים, מלחמה בפנים, קשה, זה לא מוגדר, זה לא ברור, אין מודיעין שיודע מה. ופה אנחנו נדרשים ורואים שחייבים לתקן את זה, ועם זה יעקב מתחיל להתמודד בפרשה שלנו, ובסופו של דבר צריך לזכור את החי אנוכי מבקש, וכולנו צריכים לבקש את כל אחינו ואחיותינו שנמצאים בכל אתר ואתר, שיחזרו בעזרת השם לשלום, נזכה לאחדות בעם ישראל ולבריאות איתנה לכל הפצועים בעזרת השם. רבי חנניה בן עקשיא אומר.